שלום וברוכים הבאים לפודקאסט כסף טוב, כאן ערן שטרן, והיום יש לנו פרק חגיגי במיוחד, זה הפרק ה-20 בפודקאסט, לא רק שזה הפרק ה-20, זה גם פרק שצולם בווידאו, אתם יכולים, מי שרוצה ויכול להגיע לאתר של כסף טוב.biz, פרק 20, לצפות פה גם בווידאו, הוא גם לא רק סתם צולם בווידאו, הוא צולם בלונדון, והוא צולם עם אדם מאוד מאוד מיוחד, יובל שוורצמן, יובל החל את חייו במסלול הקלאסי, שהוא חלומה של כל אם בישראל, עתודאי, שירות צבאי ב-8200, וכשהוא השתחרר הוא הצטרף לסטארט-אפ מצליח, אבל זה לא עשה לו את זה. החלום שלו היה להיות שחקן מקצועי. ההורים שלו ממש לא עברו את הכיוון, כי כידוע, אומנים לא עושים כסף, אבל יובל לא ויתר על החלום, והוא חיפש את הדרך שתאפשר לו גם להגשים את החלום שלו להיות שחקן, ובמקביל לחיות את חייו ללא דאגה כלכלית. את הפתרון הוא מצא בעולם הנדלן. הוא החל להשקיע, ובמקביל לסיום לימודיו הוא כבר הרוויח כמו שהרוויח בימיו כשכיר בהייטק. רק בלי הצורך לשבת במשרד כל היום, אלא לשחק, להצחיק אנשים ולממש את השליחות שלו בעולם כמו שהוא אוהב. לאחר שהוא עזר לאינספור חברים ובני משפחה להיכנס לעולם ההשקעות בנדלן, הוא הקים את חברת סמארט סטארט, ועד היום הוא והצוות המיוחד שלו עזרו למאות משפחות לרכוש נכסים להשקעה, להשביח אותם ולקדם את עתידם הכלכלי. ברעיון המיוחד שצילמנו ביחד בלונדון, שם הוא שואק כרגע לרגל לימודיו בבית הספר למחזות זמר מהמובילים בעולם. יובל חושף את הדרך המופלאה שלו, את ההצלחות והכישלנות, ואת מאחורי הקלעים של מה שגורם לאנשים רגילים להשיג תוצאות בלתי רגילות. הפרק מפוצץ בשיעורים על התמדה, דבקות במטרה, הנכונות לעשות את מה שצריך ולא את מה שנוח, המוכנות לשלם מחירים ולמעשה על איך לחיות את החיים במלואם. אני מאחל לכם האזנה נעימה.
שלום וברוכים הבאים לפודקאסט כסף טוב, שיחות עם יזמים ועסקים המשנים את העולם. העסקים בעולם החדש פועלים בצורה שונה. הם מגדירים מחדש את כללי המשחק. הם מונעים מתוך תשוקה, להט וייעוד גבוה. על כל אלו ועוד תוכלו לשמוע כאן בפודקאסט כסף טוב, שבו ערן שטרן מראיין את האנשים שמפתחים עסקים שעושים טוב בעולם.
תחום בלט מתקדם, ואתה לא מגיע לשם לאיזשהו שיעור חד פעמי, אתה יודע שאתה הולך לבלות איתם שם בכיתה כמה חודשים. מה לעזור שאתה מרגיש ברגע? שלום יובל שוורצמן.
שלום ערן שטרן.
אהלן, אנחנו כאן בלונדון, אנחנו צלמים פה את האפיזודה הזו.
Welcome to the UK. Are you right? How are you? The rest is fine, yes, isn't it? Oh, it's... We'll be training today.
אז מה אתה עושה פה?
מה אני עושה פה? הגעתי לפה לפני קרוב לשנה, לתוכנית של שחקנים, סלש זמרים, סלש רקדנים מכל העולם, שבעצם זה Masters in Musical Theater. תוכנית מאסטרס כזאת, כמו תואר שני. והגעתי לכאן כי אחרי שסיימתי ניסיונתי בארץ ושיחקתי כמה שנים בתיאטראות, חיפשתי את השלב הבא, רציתי לשחק בחו"ל, לא רציתי כל החיים שהקריירה שלי תהיה רק ישראל, ורציתי חוץ ממשחק לעשות דברים שיאתגרו יותר, ולכן כשבאתי לפה בחרתי מחזות זמר. ובגלל שרציתי ללמוד מחזות זמר, הייתי צריך לקבל ריקוד. ובגלל שאני צריך לקבל ריקוד,
תחזיר אותנו לחוג בלט.
הייתי צריך לעשות בלט. ובשביל שהמורה תסכים ללמד אותי אחד לאחד על בלט, הייתי צריך לבלות תקופה עם הכיתת בלט שלה, של הבנות 8-9. כדי שהיא תראה שאני מספיק רציני, שהיא תסכים לעבוד איתי אחד על אחד.
אני חושב שיש פה משהו מאוד מאוד, כאילו, מאוד לא שגרתי מן הסתם, אבל אני רוצה לבוא לדבר רגע על הקטע הפנימי. כאילו, אתה בן 34, שחקן,
כבר... לא, עכשיו אני כבר 36.
אז באותה נקודת זמן, אתה בן 34, כבר עשית דבר ראשון בחיים, אתה משחק בתיאטראות, ובא לך, אתה מורה לבלט, ואומרת לך, כנס לחדר, תלבש טייץ, נעלה לבלט, לך עם הבנות 9-10, עכשיו ללמוד כאחרונת הבנות בלט, זה... כאילו, מה עבר לך בוא? כאילו, אני מנסה להבין איך בן אדם מוכן ללכת לדבר הזה, זה נשמע לי...
זה מביך, אני לא אומר שזה לא היה מביך, אבל היה לי ברור שהולך לי לצאת מהדבר הזה זהב. כי ידעתי שכמו שאמרתי לך, זה אם המורה צוחקת מזה, זה הולך להצחיק הרבה מאוד אנשים. וזה שהבנות הסכימו שגבר בן 34 ייכנס לשיעור בלט של הדוקות 9, 8 ו-9 מצחקקות, ידעתי שיצא מזה דברים.
אגב, איך ההורים קיבלו את ההורים שלהם?
הם לא היו שם הורים, זה היה רק מורה והם, ההורים היו שם...
לא, ההורים לא שמו בבית.
בבית הם שמו וצחקו. הבנות התרגשו כי סיפרתי שאני משחק בטלוויזיה, ואז הם רשמו את השם שלי ביוטיוב וראו סרטונים מצחיקים, אז... אז הם כאילו קיבלו אותי ביותר בחום.
אוקיי, אז בואי נתחיל מההתחלה, בסדר? משתחרר מהצבא בגיל?
23.
23, שירות ב-8200, מיד מתחיל אחר כך מסלול של הייטק, סטארט-אפ, הרצליה, מה שנקרא, כל החבילה, כל ההטבות, חלומה של כל אם עברייה, ומה קורה?
ואחרי חודשיים בערך אני מרגיש המשכורת המדהימה שקיבלתי, אז הרווחתי, אני חושב, 14 ברוטו, שאז הייתי בן 23, זה היה נראה לי טריליונר. ופתאום כאילו עוד חודש ועוד חודש ועוד חודש, ואני מרגיש שלא טוב לי. מרגיש שאני לא... אני כך מונח מעולם התיאטרון, מרגיש שאני משחק דמות שהיא לא שלי. שאני לא יכול לשחק את הדמות הזאת טוב, כי זה רחוק ממי שאני, ואין שם... אין שם
יובל. כבר עברו חודשיים סך הכל, עוד לא הספקת אפילו לטעום את זה יותר מדי.
לא, אחרי חודשיים זה התחיל, אבל כל חודש זה החריף והחריף והחריף והחריף.
מה הייתה הנקודה שאמרת, זהו, עד כאן, לא יכול יותר?
היה לי אחרי שנה ומשהו כאבי גב, היה לי בשכמות, והיה לי סוג של אלרגיות שהתחילו, שמעולם לא היה לי אלרגיות לפני זה, וגרד בעיניים, כל מיני דברים הזויים. והלכתי כל מיני רופאים של רפואה אלטרנטיבית, והם שאלו אותי אם אני באיזה... אם קרה איזה טראומה, וסיפרתי מה אני עובד. אז הם אמרו לי, הגוף שלך מאותת לך מאוד חזק שזה לא בשבילך.
וואלה, יפה.
והתחלתי לצחוק, אז הוא אומר לי, זה טוב שאתה צוחק, כי זה, אם הגוף מאותת זה... זה פשוט הנשמה מאותתת ואתה לא מקשיב.
אז עוברים כמה חודשים, אתה עוזב את ההייטק והולך לעבוד כשיפוצניק. מה יש להורים להגיד, איך הסביבה מגיבה לדבר הזה?
אני בא הבית, אני בא אבא ואמא, בחינוך הרוסי, אני חייב לעזוב את ההייטק, אני שמע מאותתת.
זה לא היה כזה פשוט, אני מניח, זה לא שאתה עוזב את ההייטק, אתה מתחיל לעבוד כשיפוצניק. שיפוצניק? שמרוויח?
שמרוויח בהתחלה 18 שקל.
18 שקל לשעה.
אבל אחרי שאומרים לי שאני ידיים שמאליות, זה ירד ל-14.
זה כל כך טוב בזה, ואתה מקבל, מה שנקרא, הפחתת שכר. 14, אוקיי, מ-14,000 שקל לחודש, אתה עובר לשכר של 14 שקל לשעה, היא שיפוצניק. עכשיו אני רוצה לשאול מה אמרו ההורים, איך הגיעים מהסביבה.
טוב, אז... לא, הסביבה חבל, אז הסביבה, כולם אמרו שאני לא נורמלי, שאני עושה טעות, שאני אצטער על זה, שאני צריך לחשוב בהיגיון, שאני צריך לקחת את החיים ברצינות, שאני צריך להיות אחראי על החיים שלי. קראתי כל מיני ספרים ועברתי תהליכים לפני שעזבתי את ההייטק. התהליכים האלה עזרו לי לראות לאן אני הולך להגיע, ואני האמנתי, וזה, אני לא אגיד שזה לא מפחיד, אבל איפשהו באיזה מקום פנימי האמנתי והרגשתי שזה מספיק, שאני הולך להגיע לשם. אז כאילו באיזשהו מקום עזרתי כבר מספיק אומץ להפסיק להקשיב לכל הקולות האלה של הרובים השחורים, אפילו שחלקם רוצים בטובתי. וחלק מהספרים שקראתי דיברו על השקעות ועל השכלה פיננסית ועל נדלן, וזה הכי הדליק אותי. ואמרתי, אני רוצה לעשות נדלן. אז בזמנו חשבתי שבשביל לעשות נדלן, כמו אנשים שבספרים שקראתי, אני צריך להבין גם בשיפוצים. ובגלל זה הלכתי לעבוד בשיפוצים. ושתדע לך שבאמת קראו לי את הצורה, אבל הייתי באור שמש, והייתי, עבדתי פיזית, ולפני זה, אתה יודע, ישבתי פשוט ככה כל היום, וחזרתי מפורק הביתה ומאושר.
וואלה. כמה זמן נמשכה הפתקת השיפוצניק שלך? השיפוצניק הלא כל כך טוב,
השיפוצניק העילג.
השיפוצניק העילג. קריירת השיפוצים.
כן. כמה חודשים קצרים, פשוט עברתי משיפוצניק לשיפוצניק, עד שאני כל אחד עם מסלולים האלה. ואתה יודע, אינסטלטור שלא דיבר עברית. הוא דיבר עברית קלוקלת, ובעיקר רוסית. ואיתו זה היה, העליתי איתו דודים על איזה גג, אני זוכר פעם אחת. הוא אומר לי, אתה כזה ידיים שמאליות, זה לא שווה לי שלך 18, שלך 14, ואתה צריך להביא את הצהריים של עצמך.
אוקיי, אז במקביל אתה גם מנסה להגשים חלום, הולך להירשם ללימודי משחק.
היה פה שני דברים ש... בי הברור שלא משלטתי מה הולך לקרות ואיך, שאחד היה אני רוצה להשקיע בנדלן כדי ליישם את מה שקראתי בספרים ובכל הקורסים שעשיתי. עשיתי מלא קורסים ושם ראיתי אנשים שפשוט בניגוד לכל מה שמקיף אותי ביום יום אמרו לי שאני חי בסרט, פתאום אנשים שאומרים כן, זה אפשרי. סביבה. זה דבר אחד. והדבר השני היה שרציתי להיות שחקן והלכתי, עשיתי סדנה למתחילים ואז עשיתי מכינה.
אתם נרשם ללמודי משחק?
ואז נרשמתי.
וקבל? תשובה שלילית.
מקבל סתירה מצלצלת, מקבל.
אוקיי.
אני בטוח. אני תמיד הצחקתי את החבר'ה, אני מאוד מוכשר. אני. אני מגיע לבתי ספר למשחק האלה וקבל דחייה. הלכתי לשלושת הגדולים בארץ וקיבלתי דחייה.
משלושתם.
משלושתם. והייתי בשוק. וכי בכולם הגעתי כאילו לשלב השלישי. כי מה, ברור, מה זאת אומרת? זה היה לפני שעשיתי מכינה, עשיתי איזושהי סדנה למתחילים.
עשית מכינה.
ואז לא התקבלתי, עשיתי מכינה.
והגשת שוב.
אז ניגשתי שוב. ועוד פעם קיבלתי דחייה משלושת הגדולים. אבל רגע, אבל עשיתי מכינה.
אוקיי, אתה כבר בעצם מקבל שש דחיות, אפשר להגיד. נכון?
אני בשלב הזה נבחרתי לעוד בית ספר, שהוא לא בשלושת הגדולים, שגם ממנו קיבלתי דחייה.
עוד שבע דחיות. ואיך אתה גם בבוקר, כאילו, מה, כאילו, אתה לא הבנת את הרמז שאתה כנראה לא הולך להיות שחקן?
אני אספר לך אימג', אני בתוך הרכב שלי, יורד גשם, אני בראשון לציון, הייתי אמור לפגוש חברים באיזה בר, לא יכולתי להיכנס פשוט כי לא יכולתי לנשום בגלל מאוד חלקולית הגרון, ואני יושב באוטו ואני מקלל וצועק, למה? עזבתי את הייטק, רציתי להיות שחקן, עשיתי כזאת הקרבה, למה? אפשר קצת עזרה, אפשר טיפה רוח גבית בחיית רבק ואני יושב באוטו ובוכה וצורח כמובן שלא יכולתי אחרי זה להיכנס לשבת לשתות בירה עם חברים. עוברת שנה, אחרי המכינה הזאת אני לא עושה כלום שקשור למשחק ואני מתמקד רק בקורסים הכלכליים, תוכנת הקורסים הכלכליים האלה, עובד בשיבוצים, עושה את הדברים האלה. השנה, כמעט שנה שלמה מסתיימת ועוד פעם מרגיש בבטן שאני רוצה לעשות את זה. וכאילו אני משהו בי אומר, רגע, אבל אם זה לא היה בשבילי, אז למה אני מרגיש את זה בבטן? את התחושה הזאת שאני רוצה לעשות את זה.
לא, כי המציאות מראה לך שאתה כזה, זה בכיוון.
אבל זה בדיוק העניין, שהמציאות אמרה לי משהו, אבל בטן אמרה לי משהו אחר. עכשיו, כאילו כל הספרים של התפתחות אישית, כולם אומרים, תקשיב לבטן, תקשיב לבטן, תקשיב לבטן. זה האינטואיציה שלך, זה המהלך השומר שלך, זה ה-higher self, תקשיב לבטן. אני אומר, אבל, אז אמרתי, רגע, אולי יש משהו שאני עדיין לא מבין. אולי יש משהו שאני, לא, שאני עושה לא נכון.
והנה אתה כאן בלונדון, עוד מעט שנה, וכתבת לאחרונה באחד המיילים שראיתי, גם דיברנו על זה, שזו הייתה השנה הכי קשה בחיים שלך. יש פה איזשהו פרדוקס מטורף. מצד אחד אתה כאילו הגשמת את הדבר שעבדת כמעט שנתיים מאוד מאוד קשה להגיע אליו, עשית דרך מטורפת כדי להיות פה, כנגיד לכאורה כל הסיכויים, ואתה כבר כאן, ועדיין זה כאילו... מתי התנפצה האופוריה?
איפה השדה של השלוש השנים שהבטיחו? מתי זה מגיע? עכשיו זה מגיע? מחר זה מגיע?
זהו זה? הגשמת חלום? ככה זה מרגיש?
לא, אבל הרגשתי שזה התחלה של משהו שאני רוצה, זה התחלה של דרך שאני רוצה להימצא בה ולצעוד בה זה הדרך שאני רוצה להיות, לא הדרך הקודמת שהייתי בה, שהיא לא בשבילי. ואני חושב שהדבר הכי טוב בזה שלקח לי המון זמן להתקבל, ושעברתי תהליכים, עשיתי את המכינה, ועשיתי סדנה, ועשיתי מאה הולדת לילדים כדי לצבור ניסיון במה, והדבר הכי טוב בזה זה שכשהגעתי לשנה, ליום הראשון בכיתה א', בשנה הראשונה כאילו, ראיתי את ההבדל בגישה של מי שפשוט השתחרר שם מהצבא ובא להיבחן, ועוד הייתי הכי מבוגר כמעט חוץ מחבר טוב בועז, הייתי אז בן 27, ראיתי אנשים בכיתה ב-21, 2, 3, השחררו. וראיתי את ההבדל בין מי שזה בא לו בקלות, לבין מי שהתאמץ בשביל להשיג את זה. ובאתי בגישה של, אני הולך לחלוב את כל מה שאני יכול מהשלוש שנים האלה, וככה היה. וכאילו, פשוט עשיתי את המקסימום שיכולתי בכל דבר אפשרי, וכשסיימתי, יצא שלי איזושהי הצגה מקצועית עם הכיתה שלנו, והתקבלתי, ומשם נכנסתי לתיאטרון מקצועי בירושלים, וזהו, ואיך שסיימתי, התחלתי לשחק בצורה מקצועית. מוסחר, ראית? זה הייתה, זה היה כשהיו באים בשנה ג' יקרו את זה. וזהו, משם לא תיאטרות בירושלים, וזה, והעשייה גוררת עוד עשייה ועוד עשייה ועוד עשייה, וגם, אתה יודע, לחפש את זה באופן אקטיבי.
ובמקביל כל הזמן הזה נדלן ברקע?
ובמקביל כל הזמן הזה נדלן ברקע. אחד הדברים הכי טובים אז, בתקופה שלא התקבלתי, היה כשהתעסקתי, הייתי פשוט קרוב מדי כדי להתעסק במשחק, אז התעסקתי בנדלן, כאילו, לא להתעסק במשחק, והתעסקתי בזה בצורה מאוד מאוד אינטנסיבית. וקורסים, ואז פרגשתי את אחד המורים שלי באחד הקורסים, ואז משם התקדמתי לשפצית הדירה, שאומר לי, אל תשפץ, פשוט תשב. צבעתי בצבע שמן, אתה כאילו, אני, לא, זה לא משקוף. תשב, תשב, תעשה לנו קפה, תצחיק אותי, אל תיגע, אל תשפץ, שוורצמן, תשב.
גם בשיפוצים, כאילו, קיבלת סימנים שזה לא בשבילך, בכל זאת התעקשת.
הוא לא גילי, אני, לא, לא, בוא, תנקה, תשטוף פה, אתה טוב בלנקות, תשטוף פה, תתתן פה. גילי, אני, לא, 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 תשב פה, תנקה.
אוקיי. אז אתה מגיע כבר לגיל 30, ומה עד איפה הוא גיל 30?
גיל 30 אני מסיים שנה ג' התחלתי בגיל 27, ובמקביל לתקופה שלא למדתי בית ספר משחק, ובזמן שהייתי בית ספר, מה שקרה לפני שהלכתי לבית ספר משחק, התחלתי לזרוע את כל הזרעים של הידע והשעות טיסה והניסיון והחקר שוק וכל הדברים שאני מדבר עליהם, שמעביר נדלן עליו. בזמן הזה בעצם נוצר הזמן שהתחלתי לקנות דירות. עכשיו, בשנה א' וב' כבר היה לי את כל הסיסטם, אז כל פעם שיכולתי, הייתי פה בורח לחצי יום, פה בורח לחצי יום, והייתי מתעסק בדברים האלה. הגעתי למצב שבשנה ג' אז זה עכשיו הולך להיות הפוך על הפוך, על אבסורד על אבסורד. הגעתי למצב שבשנה ג' כשסיימתי, עזבתי את ההייטק אז כאילו 5 שנים לפני זה. בזכות זה שהתעסקתי בנדל"ן, כשסיימתי שנה ג' כבר היה לי, זאת אומרת, עשיתי את המיליון הראשון שלי. בזמן שעמדתי משחק.
שזה לא טיפוסי לשחקנים בני 21, 22,
22. עזוב, לא טיפוסי לשחקנים, כל העולם ואחותו אמר לי שאני לא נורמלי שאני עזב את ההייטק, אבל כאילו אם הייתי נשאר בהייטק בחיים, לא משנה כמה הייתי עובד וכמה הייתי מתקדם, לא הייתי מרוויח סכום ומצליח לחסוך הון עצמי של מיליון שקל. ומה כל עשיתי? הלכתי וקניתי דירות.
וזה איזשהו גיים צ'יינג'ר שלך.
זה טרף את הפרופיל לחלוטין. בשנה ג' מכרתי דירה שקניתי בשנה א', ותוך שנתיים קניתי אותה ב-300 ומכרתי אותה ב-500, עשיתי 200,000 שקל. סיפרתי את זה בבית, אף אחד לא יודע איך להכיל את זה. אתה מכיר את הסיפור עם ה... זהו, זה פשוט כאילו, מאותו רגע הבנתי שכסף עושים מהשקעות ולא מידי ג'וב, ושאם אתה רוצה להתקדם בחיים זה על ידי השקעות, על ידי מינופים, כל העולם. העולם הפיננסי. וזהו, התחלתי לעבוד בתיאטרון מקצועי, ובמקביל לזה התחלתי לעזור חברים מהכיתה, אבל זה חברים שלהם, וככה זה התגלגל, והתחלתי לעזור לעוד אנשים לקנות דירות להשקעה, ולא עוד העסק שם נקרא סמארט סטארט.
פתאום מה,
של לך יש חלק לא מבוטל בעסק הזה.
אני זוכר אותך, אתה באמת, אני חושב שפחות או יותר אז היה פחות או תקופה, פחות או שהכרנו סביב הגיל הזה סוף הלימודים.
אני נתתי לך בפייסבוק, אם אתה זוכר. ב-2000, אני חושב לפני 5 שנים, או משהו כזה.
זה היה יותר, זה היה 2013.
13, סיימתי ניסיון עתיד. ורשמתי לך, אני עושה ככה וככה וככה וככה, אני רוצה גם לעזור לאחרים לעשות את זה. התחברתי לדרך שלך ולדברים שאתה מלמד, אני אשמח שתדריך אותי. אתה זוכר, אבל נפגשנו בכוס קפה שרציתי כנראה לראות אם אני... כמו שהביא אותי לשור, כמו שהביא אותי לשור מלא עם הילדות, בוא נראה.
יפה. אז אתה מתחיל לבד אנשים, מתחיל לדבר אנשים, על הדרך מקים עסק נוסף, וכאילו לכאורה הכל כבר צריך להיות טוב, אתה כבר שחקן, אתה כבר משחק, אתה כבר, יש את המקצוע, כסף פה ברוך השם כבר יש, אז מה, יכולת לדעת מה שתקרא להפליג בשקט עד לפנסיה? מה עכשיו שיעורי בלט, בעיות בנות 10, מה? למה לא טלטל את הספירה?
כשעבדתי בהייטק, והיה לי את הקול הזה בבטן שאמר לי שזה... היה שם איזה משהו שהרגיש שזה כבר לא זה. והרגשתי שאני צריך לשנות כיוון. וכשעבדתי בתיאטרון בארץ, ואני מאוד מעריך את התיאטרון בארץ ואת כל האנשים שעבדתי איתם, וזה היה נפלא וזה היה אחלה, הרגשתי שאני רוצה יותר מזה. וכש... ניסיתי לדמיין איפה אני רוצה להיות בעוד איקס שנים, אז לא ראיתי שום דבר חוץ מתותן תיאטרות בארץ, אולי תיאטרות אחרים בארץ. אמרתי, רגע, אבל אם אני רוצה גם לשחק בחול, אז אני צריך לעשות דברים אחרים. ואז התחלתי ככה בשקט להגיד אשתי שבא לי ללמוד בחול משחק, כתואר שני כזה, או עוד מסגרת לשחקנים שהם כבר עם ניסיון פה, שהוא לא חבר'ה בני 18, שבאים לא בתחילת הדרך, אלא משהו מסגרת כזאת. אחרי האחווה שלנו, כבר אז התחלתי לבדוק בתי ספר בזמנו בניו יורק, וזה התבשל, זה תהליך ארוך. וכשחיפשתי מה אני רוצה ללמוד, אז החלטתי שאני רוצה דווקא ללכת לתחום שאני פחות מכיר ומנוסה, כאילו ממש לנתוח את עצמי. זה מה שסיפרתי לך, ידעת שאני הולך להימתח, רק לא הבנתי כמה אני הולך להימתח וכמה זה יחב. אני לא מתכוון להימתח שפגעת, אני מתכוון להימתח...
אז נדבר על זה קצת, כי זה של הדבר המעניין, כי אתה בוחר בעצם ללכת לכיוון של מיוזיקלס, זאת אומרת לא רק לשחק, אלא גם לשיר ולרקוד.
נכון.
בלי שום ניסיון קודם.
ניסיון מועט מאוד. כן, שרנו קצת בניסיון נתיב, אבל זה ממש לא בית ספר למחזות זמר, זה בית ספר לדרמה, למשחק, סתם ניסיון.
אני רוצה קצת מעניין, כי אני יודע את הדרך חשיבה שאתה עובר, ואתה יודע שאתה פועל, אבל חשוב לי שככה אני אצטרך לשים על זה איזשהו, להעיר על זה איזשהו זרקור, אוקיי? אתה מבין שאתה רוצה ללכת לאיזושהי דרך שאין לך שם שום ניסיון, שלא עשית משהו כזה באמת בצורה רצינית קודם, וגם שלא פשוט תתקבל לה בבתי ספר שדיברת עליהם. ומה הצעד הראשון? זאת אומרת, אתה בכלל ניגש לתקוף דבר כזה, כי אני חושב שאפשר ללמוד מזה הרבה מהצורת התייחסות שלך לדברים. כן, אני אגיד שכן, הרבה אנשים יש להם את הרעיונות, יש להם את החלומות, אין להם מושג. איך להגיע לזה, בסדר? או לא רואים כרגע את הדרך להגיע לשם, שנראה רחוק מדי.
שאלה גדולה, שאלה מעולה. אוקיי, אז אני תמיד מחפש ממי אני יכול ללמוד. אני לא מחפש אנטיגריה, אני מחפש ממי אני יכול ללמוד. עכשיו, אם הוא יראה לי מה לעשות ואז אני יודע שאני אוסיף לזה התמדה ועבודה קשה, אז יכול להיות שאני אגיע לזה, יכול להיות שלא. אבל הסיכוי שלי להגיע לזה הוא לא רע, זה לא 50-50, זה יותר לטובתי. ככה אני רואה את זה.
אז מה אתה עושה במקרה הזה?
היה בחור שיש לו מסלול מחזות זמר בתל אביב בשם עידן, שהכרתי אותו, בחור מקסים, והגעתי אליו אחרי שהסמסטר הראשון של המסלול שלו בדיוק הסתיים, ואמרתי, אני רוצה להצטרף. הוא הכיר אותי והעריך אותי. אמר לי, בסדר, אני אצטרף אותך לסמסטר השני. הצטרפתי. וניסיונתי והייתי יחסית זמר טוב ביחס לכיתה שלי, אתה יודע? ואז אני מגיע לשם ואני מקבל הלם.
שמה?
שאני נשאר כמו צפרדע ביחס לכל האנשים שלו בכיתה. כי הם באו מהאקדמיה למוזיקה וזה שר מגיל 4 וזה... הוא נתן לי שיעור מאוד חשוב דרך אגב לחיים. אמרתי לו, אין לי מה לחפש פה. הם כולם פה שרים בגיל 0, הוא אומר, כן, אבל אתה משחק ואתה מצחיק אנשים בגיל 0. תסתכל מה יש לך, לא עליי לך. וזה... אני חושב שזה שיעור מאוד חשוב לחיים.
אז בעצם חוזר ללמוד שוב?
אז הלכתי, עשיתי את המסלול הזה עוד פעם. זה היה כמה שנים אחרי שסיימתי, כבר ניסיונתי. וזה היה סמסטר שני ואז שלישי. ואתה יודע, מקביל לאט לאט שיעורי פיתוח קול. אחד על אחד, ולא קבוצתיים, כמו שהיה לי וניסיונתי. בכלל, אחד על אחד, ועם מורה טוב שמתאים לך, זה קסם. לא משנה מה אתה לומד, מה אתה רוצה ללמוד. אחד על אחד, ועם בן אדם...
אז אני רוצה לשאול אותך רגע משהו על זה, כי אני יודע שזו שאלה שבטח מי שצופה או מקשיב לזה עכשיו איתך עובר לעצור בראש ברגע הזה, בסדר? אוקיי, אחד אל אחד, הבנו בטוח שזה עוזר וזה, אבל זה עולה הרבה כסף. זו השקעה פשוטה. בעיקר אתה רוצה לתת טובים, זה עולה הרבה כסף.
אני יכול לשתף בעוד שיעור שקיבלתי, שיעור לחיים. כשעשיתי את הקורסים בנדלן, כולם אמרו לי שאני לא נורמלי ושאני מבזבז כסף. כל קורס כזה עלה אלפים, 6, 7, 8, 9. אני לא יודע כמה עשיתי, והם קורסים שפשוט הכל חזר על עצמו, ואמרו לי שאתה מבזבז את הכסף. כשהתחלתי להשקיע בנדל"ן, ראיתי איך כל שקל כזה שהשקעתי בקורסים האלה חזר אליי, לא פי 2, פי 10, אם לא יותר. אז זה שיעור לחיים שקיבלתי, תשקיע, תשקיע בעצמך. אוקיי, זה עולה עכשיו, אתה לא יודע מתי אתה תראה את זה בחזרה, אבל אתה, כל עוד אתה תתמיד בזה, אתה יכול לראות את זה בחזרה, תשקיע. אז זה לא הכסף במקרה הזה, זה היה לנסוע בשני אוטובוסים בירושלים לתל אביב, וכמעט כל בוקר סיוט. עבורי, שם לא בסיעות, אתה יודע. ואז עשיתי אצלות הסמסטר השני, השלישי, בסוף הסמסטר השלישי עשינו הפקת מחזר שנקראת מלצרית. זה היה אחד ההפקות תיאטרון הכי מדהימות שזכיתי לעשות. ואמרתי, אני רוצה עוד מהדבר הזה, כי זה היה גם משחק, זה היה הצגה מקסימה ומרגשת, ואנשים צחקו ואנשים בחרו, זה היה כל מה שאני אוהב כשיש בתיאטרון, ובנוסף על הדבר הזה היה שם גם מוזיקה. היה מעט מאוד תנועה, זה לא היה, אף אחד שלא היה רבדן. אמרתי, אני רוצה עוד מהדבר הזה. ואז התחלתי לחפש עוד מהדבר הזה, ואז התחלתי לבדוק במקום מסוים בניו יורק, שהוא מוכר בזכות הדבר הזה. עבדתי עוד פעם, אחד על אחד, עם הבחור שכזה שיעזור לי להתקבל לשם, התקבלתי. ואז כשבדקתי לא מקראתי שיכולים לבוא למקום הזה גם אנשים בני 18 בלי ניסיון. אמרתי, לא, 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 אני בוגר ניסיון נתיב, אני כבר, אז היה איזה 4-5 שנים בתעבורות מקצועיים, לא, 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 לא. אני רוצה תוכנית לאנשים בני ניסיון. וידעתי גם שאני רוצה ללמוד שנה או גג שנתיים, לא עכשיו... ראיתי שלא מצאתי את זה בארצות הברית. זה מצחיק, כי חשבתי שאני לא הולך להתקבל בדבר הזה בניו יורק. ואז עבדתי איתו אחד על אחד והתקבלתי. כי ראיתי בכיתה שאני לא שר מספיק טוב במחאות, ואני לא רוקד מספיק טוב, ואני לא... עוד פעם, אבל אז חוזר הנקודה הזו שדיברתי מקודם, אבל מה כן יש לי של האמן? אני חושב גם בעסקים בכל דבר, כאילו אני מנסה לחשוב על זה, גם שאני הולך עכשיו לאודישנים, וזה לא שכל אודישן, אתה יודע, סטטיסטית, 9 מכל 10 אם לא יותר, זה לא. בסדר, אבל... ראיתי שהדבר הזה בניו יורק זה לא מה שחיפשתי, ואז חייתי לחפש באנגליה. ואז הגעתי לכמה בתי ספר. אותו מורה שהוא יקר ליבי אמר לי, חבל הזמן, אתה חי בסרט. צריך להגיד תודה שהתקבלת, אין שום סיכוי. צריך להגיד תודה שהתקבלת בכלל לניו יורק, אין לך סיכוי.
אוקיי, אז בא לך מורה שמעת פה, שעזר לך גם להתקבל, ואומר לך... עזוב אותך, אין לך סיכוי שם. מה עובר לך בראש ברגע זה?
עובר לי בראש עם הבטן שלי אומרת לי שזה לא נכון, אני צריך להקשיב לבטן ולא למורות.
אוקיי, למרות שזה מורה שהערכת, אתה עדיין מעריך.
לא, אבל אם המורה שאתה עובד איתו מוריד אותך ולא מרים אותך, אז... זאת אומרת, את זה אתה לא צריך לקחת ממנו. מה שאתה יכול לקחת ממנו ברמה המקצועית היא כך. אם ברמה המנטלית משהו מזין אותך זה לא טוב לך?
תמשיך.
הגעתי לאודישנים באנגליה. זה גם היה מסלול תלאות. ניגשתי לכמה בתי ספר. כל מה ששלחתי בווידאו, אודישנים מצולמים, בכלל לא הסתכלו, ישר לא. אמרתי, טוב, אני לא עובר טוב בווידאו, אני רוצה שירו אותי. שירגישו את האנרגיה. והגעתי לפה לשני בתי ספר, והשלישי שאיחרתי את הרשמה, ביקשתי גם שירו אותי. אני מגיע לאודישן הראשון שלי פה, ופשוט הייתי בכיף, לא הייתי בלחץ, לא... אני חושב שזה היה אחד האודישנים הכי טובים שהיו לי פעם, נהניתי, ואני חושב שהוא היה מאוד טוב בגלל שהייתי עצמי. אבל הסיבה שהייתי כל כך משוחרר, שכאילו היה משהו לי שאמר זה אפשרי, ומשהו אחר שאמר עזוב. כאילו, לפחות ניסית, הנה באת לנסות. לפחות אתה יודע שניסית. כן, לפחות היית על מגרש, ניסית, לא נורא. ואני זוכר בסוף היה שיחה, אחרי היום אודישנים הזה, באמת היה שם אחלה חבר'ה מכל העולם, והשחרה שם בתחום, אומר חבר'ה, תודה רבה, אני יודע שההכנה לבית ספר לדרמה היא לא פשוטה, ובאתם מרחוק, ואני יודע מה זה מצריך, אבל מה מישהו מדבר אליי? ואז אנחנו יוצאים מהחדר ואומרים לנו, אנחנו נקרא לכם להיכנס. טוב, אז אני יוצא, אף אחד שאומר, אני לא מכיר אף אחד, אף אחד לא מכיר שם, אני יושב בצד, שותה, ואז יוצאים חלק מהחבר'ה שעזרו לבוחנים, ואני מסתכל לך, והוא עושה לי פרצוף כזה ש... עכשיו, אני בסאב-טקסט הישראלי, זה אומר, סורי, בהתקבלת. טוב, אני בא לקחת את הדברים וללכת. אמרתי, טוב, לא נורא, גם כך לא חשבתי שאני אקבל. זה לא שלא התאכזבתי, באסתי, אבל אני בא לקחת את הדברים וללכת, ואז אתה יודע, רק בשביל ה-benefit of the data, אני שואל אותו, אני לא ברשימה, נכון? אז הוא אומר, לא, הם לא הכריזו על הרשימה, הם עוד כמה דקות. אני אומר לו, אבל הסתכלת עליי, עשית לי פרצוף, הוא אומר, איזה פרצוף? אתה יודע, זה לפעמים אנחנו מפרשים את המציאות, אנחנו מספרים לעצמנו סיפורים, אנחנו חיים את המציאות לפי... אנחנו חיים את המציאות לפי הסיפור שאנחנו מספרים לעצמנו. אם בן אדם הולך ברחוב ואומר, אני לא טוב, אני גרוע, אני אפס, אני כלום, איך משהו יצליח? עכשיו, אותו בן אדם הוא לא יותר מוכשר, הוא לא יותר כלום, הוא לא שום דבר יותר. הוא הולך ואומר, אני טוב, אני מוכשר, יש לי הרבה מה לתת לעולם, אני שמח, אני מלא אהבה. הדברים יעבדו לו. אנחנו חיים את הסיפור שאנחנו מספרים לעצמנו. עכשיו, זה עוד פעם, אם אנחנו עובדים אנשים שנותנים לנו הזנה שלילית, תראה, גם לא צריך לחיות בסרט, בן אדם צריך לדעת המידה שלו, אתה לא צריך. אני לא בא היום ואני אומר, אוקיי, אני פה כבר שנה, אני זמר. לא, אני שר אבל הרבה יותר טוב, משרתי לפני שנה, כי התמקדתי בזה. What you focus expands. התמקדת בזה.
זה משהו מאוד מאוד יפה, כי הרבה אנשים באמת עסוקים הרבה פעמים להשוות את עצמם לאחרים.
רעל.
פה אתה מדבר באמת, אני משווה את עצמי לאיפה שהייתי לפני שנה.
ליובל של אתמול. אני היום בצעד קטן יותר טוב מיובל של אתמול, ואני שמח על זה. אני לא משווה את עצמי לאנשים שרקדו מגיל 6, ואני נכנס איתם לכיתה, ובזמן שהמורה אומר, תראו, אתם עושים 3, ואני עדיין מנסה להבין על מה מדברים. אין לי טעם, זה רעל. זה רק השבית אותי. קיצור, אני נכנס לחדר ביום אודישנים הזה, והם אומרים שם של בחורה, שם של בחורה, שם של בחורה, יובל. אני לבן באותה שנייה. עכשיו, זה לא הבוחנים, אומרים, זה החבר'ה שעזרו להם להיבחנס, אבל הבוחנים לא יהיה שם. אז הרשיתי לעצמי קצת להתפרק, מה? יובל? יובל? They said יובל? You said יובל? יובל? מי? All over the place. אתה יודע, כמו זה שאת הזמן עם מי? They want me? עכשיו, בגלל שעשיתי צחוקים באותו יום, אז כולם חשבו שזה גם חלק מזה, וזה לא. פשוט לא האמנתי. ואז הם קוראים לי אחרי זה לחדר לשיחה אישית, שזה
היה... אני חייב להגיד לך, אני זוכר אותך, אני חושב ש... לא יודע אם תהיה את זה, אבל... עכשיו אני יודע עוד שם, ולא יודעת כמעט לך הודעה קולית. ואתה שלח לי הודעה, ואתה חצי בוכה כזה בדרך, ואומר, אני לא מאמין, אני לא מאמין, אני לא מאמין.
כן.
אני זוכר את זה.
הם עשו משהו מאוד מאוד יפה ומקצועי בעיניי שלא ראיתי בארץ, שאחרי שמודיעים לך, הם לא אומרים לך שהתקבלת, הם אומרים רק שהם מוכנים, זאת אומרת, שאתה מעניין אותם, ושהם רוצים לשבת איתך לשיחה אישית בשביל תיאום ציפיות. ושאלו אותי, למה אתה בא לפה, מה אתה רוצה להשיג בזה, מה הרקע שלך? הם הכירו את כל הקורות חיים. כאילו אתה רואה את המקצועיות ואת ההתנהלות של הדברים, זה הקסים אותי. וזה היה ממש עם שלושת הראשי תחום שם שקשורים למסלול. וגם אחרי זה, לא אומר לך אם התקבלת או לא, אתה מקבל את זה במייל. ככה, ככה זה עובד.
אתה טס חזרה הביתה שאתה לא באמת עדיין...
הרגשתי שאני הולך להתקבל. לא באמת ידעתי. אני זוכר שהייתי בבית, קיבלתי את המייל, פתחתי את הטלפון, ראיתי שהתקבלתי, פשוט התחלתי לבכות. אשתי חזרה הביתה, הראתי לה את זה, התחלנו לבכות ביחד. אנחנו פוחים הרבה על זה, אשתי. אנחנו בעד לבכות.
אוקיי. ואז...
ואם כבר אנחנו פותחים את זה, אז אחרי זה כל שאר אודישנים למקומות שהייתי, לא התקבלתי. לא התקבלתי. עכשיו, זה הבית ספר הכי טוב. דווקא אליו כן התקבלתי. לאחרים לא התקבלתי. למה? לא יודע למה. לא יודע. כי הייתי ביום פחות טוב, כי הייתי... לא יודע. גם עכשיו אני עושה אותי שאני עם 9 מכל 10 במקרה הטוב. אם קיבלתי 1 מכל 10.
ואז מתחילים להערץ ל...
ואז מתחילים להערץ.
תעברו לגוגל עוד לא.
אז להודיע לתיאטרון בארץ שאני מסיים ולהודות לכולם, ושאני עבר לחול, ללונדון, וזה לעשות בחינת תופל שצריך בשביל מי שרוצה ללמוד פה. ובבחינת תופל עשיתי בזמנו ניו יורק, וקיבלתי ציון בסדר. אבל בשביל ללמוד באנגליה חסר לי 3 נקודות. אמרתי, אני לא צריך לעשות עוד פעם בשביל 3 נקודות, נכון? זה המנטליות של הארץ. מצטער, אדוני, חוקים זה חוקים. אוקיי.
זה בעצם אולי מפגש ראשון עם
המנטליות, עם המרובעות. לא יודע אם מרובעות, כמו עם השוני בין המנטליות שלנו בארץ למנטליות הבריטית. עוד פעם, אמרתי, אני ידעת שאני הולך להימתח, רק לא הבנתי כמה אני הולך להימתח וכמה זה הולך להיות סתירה מצלצלת. טוב, עשיתי תופל עוד פעם. שיפרתי בשתי נקודות. זו מה שחזרה לי נקודה. עכשיו, אני אומר, אין שום סיכוי שיגרמו לי לעשות עוד פעם. אנחנו מצטערים, אדוני, חוקים זה חוקים. אני עושה פעם שלישית, זה מחולק לשלושה תחומים לכמה סגמנטים של ניקוד. הסגמנטים השתנו והשתפרו, אבל הציון הסופי נשאר אותו דבר. אמרתי, אוקיי, אני צריך לעשות קורס. אני עושה את הקורס
והייתי
קורס בתופל, בבחינת תופל. באיך לשפר, זה אבסורד, אני מדבר אנגלית כל כך הרבה זמן, זה פשוט אבסורד. אבל אתה יודע, זה כמו פסיכומטר, זה... אתה מוקצב בזמן ויש טכניקות, זה לא רק אחד בלי צ'פון. זאת אומרת, אתה קורא מאמר אקדמי עכשיו ושואלים אותך שאלות ספציפיות, אתה צריך לסרוק מאוד מהר כדי... זה לא בכך אנגלית, אבל זה הדרישות סף. ובמקביל הקורס, אני רואה שאין לי סבלנות לקורס, כי אני באקטיבי ואני אומר, אני צריך אחד על אחד, אני לא גם מבקש מהמועצה לעבוד לי אחד על אחד בתשלום. אני make sure, a long story short, זה עוד פעם לא היה מספיק, עשיתי עוד פעם אחרי זה, הגעתי...
אני ספרתי כבר עוד פעם.
הפעם הרביעית שעשיתי, עבדתי עם מישהו אחר שם אחד על אחד, שהוא אחראי לתופל בבית ספר הזה, שיפרתי את הציון כאילו באלף שנות אור, זה היה הרבה מעבר מסף קבלה שנדרש פה, אבל פשוט השקעתי בזה, פי עשר מה שהשקעתי בזה לפני זה. ואז מגיע הוויזה, מגיע מעטפה, אמרו לי יש לו שני דרכונים עם ויזות, ויזה אחת של נטלי ויזה אחת שלי. יש שם רק דרכון אחד. הלימודים כבר התחילו לפני שבועיים, יש לי עוד שבוע להגיע, אם אני לא מגיע בשבוע הזה, אני לא יכול להתחיל את השנה. זאת אומרת, אם אני פותח את המעטפה עכשיו, זה הדרכון של נטלי ולא שלי, זהו. אני פותח, אני רואה שזה שלי, יום למחרת אני על טיסה. מגיע לפה ב-Airbnb, מתיקים, שלום חבר, הגעתי. החייזר מישראל מגיע, באיחור של שבועיים וחצי. פסט פורמוד.
ואז כאילו... אתה אומר, כאילו, אני מניח שמצד אחד יש לי תחושת הישג מאוד גדולה.
מטורפת. מטורפת.
אוקיי.
מטורפת. אני בא לשם ו...
But little did you know.
ממש little did I
know. כמה זמן לוקח לאופוריה להתפוגג?
שבוע.
כל כך הרבה?
שבוע.
אתה כתבת, לא לזמן, גם דיברנו עוד אחר כך, מה שאתה שהגעתי לפה. שזו הייתה השנה הקשה ביותר שלך.
הכי קשה בחיים שלי. יותר מהטירונות, יותר מהכל.
כאילו כזה, יש פה איזה כאילו כמו, כאילו, סוג של איזשהו אבסורד, כאילו מצד אחד, כאילו זה, וואלה, זה הגשמת חלום מאוד מאוד גדול, ללמוד בבית ספר אולי בין הטובים בעולם במיוזיקל ומשחק,
כן?
ועברת דרך תלאות להגיע מכאן, כן? השקעת המון, התאמצת, בחינות, 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 אודישנים. עברת את כל זה, אתה כבר פה! ואז?
אני דרך אגב סיפרתי לך רק על השיעורי בלט.
כן.
איפה השיעורים שעשיתי אחד אחד עם המורה הזה בשביל לדעת איך מגישים שיר כמו שצריך כדי לעשות את זה טוב.
פיתוח קול.
איפה השיעורים עם המורה לפיתוח קול?
תהליך של כמה זמן
זה? תהליך, זה משהו כמו שנתיים, אני חושב.
שנתיים?
שנתיים אחרי שסיימתי את המסלול לא משנה שנה.
שנתיים רק כדי להצליח להתקבל פה ללימודים ואתה מגיע.
כן.
מה קורה אחרי שבועות?
אני מבין שאני בהלם. אני מבין שאני מדובר אנגלית, אבל אנגלית זה לא רק השפה, זה התרבות וזה הסאבטקסט, ואני... קשה לי לתקשר עם האנשים. אני אומר בוקר טוב בארץ בצורה מסוימת, פה אומרים משהו אחר. אם אתה אומר משהו אחר, אתם לא מבינים אותך. זה קצת כמו סדרה פיני. כשהייתי פה התחלתי להבין, אם אתה מכיר את סדרה פיני, אני בחור שגם אנגלית, הבנתי למה זה נורא מצחיק. כשהגעתי פה זה קרה אותי מצחוק. ואני לא מבין מה מצפים ממני, ועושים פתאום חזרות לתהליכים של שכך עובדים בחזות זמר. אני מכיר תיאטרון רגיל, לא בחזות זמר, קלאסי, שונה. אני פשוט מוצא את עצמי בערן באתגרים מקצועיים מופלאים שבשבילהם הגעתי לכאן, מצד אחד. מצד שני בתסכול מאוד גדול. בדיוק מהדבר הזה שאמרת לי קודם, של להסתכל מסביב ולראות שכולם ברמה אחרת לחלוטין. ובמקביל לזה, האתגרים הבין אישיים, הפער התרבותי. עוד פעם הייתי חיבוגר, עוד פעם אני חיבוגר בכיתה. עלו לי חודש 36 ויש שם חבר'ה שסיימו, אתה יודע, שלוש שנים מיוזיק אוף וירל בכל מיני מדינות בעולם, ובאו לפה כי זה מקום עכשיו, והם בנות 21 ו-22. ובא יובל מישראל, האבא הזה בן 35, ללמוד פה.
לא רק שהוא בא ללמוד פה, אלא גם בא עם מנטליות אחרת לגמרי. מה הדבר שהכי ככה, אתה תסג את האנקדוטה שהכי הייתה, הראתה לך את הפער הזה של המנטליות בינך לבינו?
אני חושב שסיפרתי לך את זה פעם, סיפרתי לך... הרגשתי לא טוב, הרגשתי שאני צריך סוכר, אז הלכתי לטיפ בצד ופוצאתי בננה מהתיק, לפתי אותך והתחלתי לאכול בננה.
זה שיעור.
וכאילו כן, אבל בצד, לא... והמורה אמרתי לה, אני מרגיש שאתה מלך רגע לצד. ואחר כך אמרו לי, זה לא מנומס, זה לא בסדר שעשית את זה, לא עושים דברים כאלה, יובל, שתדע לך, זה לא מנומס. זה תרבות אחרת, ירד. זה פשוט תרבות אחרת. ואתה יודע, אם אני בשביל לשתף פעולה עם אנשים, שזה חלק ממה שאתה צריך לעשות כאנסמבל, שאני, אתה יודע, גם בספורט, גם בתיאטרון, אותו דבר, אז אתה צריך להתאים את עצמך גם לקבוצה, אתה לא יכול להישאר בשבילך. והתאמה הזאת זה לא נוח. לא נוח. אבל אין מה לעשות.
אתה מותח את הגבולות.
ממש מותח את הגבולות. ואני לא אשקר לך, היה לי פה הרבה מחשבות גם שזה הטעות ואני רוצה לחזור, זה לא כיף לי, זה לא מה שחשבתי שזה יהיה, ושזה... ושזה יקר ובצורה מחרידה, ולמה אני עושה את זה? מצד אחד, פתאום יש ימים שאני אומר, לא ידעתי לעשות זה לפני כמה חודשים, עכשיו אני יודע. זה לא היה ב... מה שנקרא, ביכולות שלי, זה לא היה בארגז כלים שלי, פתאום יש לי את זה. אבל זה תהליך, וזה תהליך ארוך. ואתה יודע, כמו כל דבר בחיים, זה לא קורה, כלום לא קורה ככה. ומה שמאוד עזר לי בשנה הזאת זה לזכור מה אני מביא לשולחן. אמרו לנו כל הזמן, חבר'ה, זה לא הולך להיות קל, זה הולך להיות שנה מאוד מאוד דחוסה. זה כאילו דחסנו 3 שנים של BA לשנה אחת של MA. אני רוצה שתזכרו למרות הקושי, והם כנראה מכירים את זה כבר כמה שזה קשוח. כל אחד פה, כי יש סיבה שבחרנו אתכם, ואתם טובים. אם לא הייתם טובים, לא הייתם פה. וכל פעם, אתה יודע, שאלתי את המחשבות של מה אני עושה פה, אני נזכרתי בשיחה הזאת. וזה גם עוד משהו לחיים של... איך אתה מתאים את עצמך בוויטמינים כאלה חיוביים כשאתה צריך את זה?
מה זה הוויטמינים האלה? מה מחזיק אותך?
אני לא יוצא מהבית בבוקר, בלי לקרוא משהו מחזק. משהו מחזק יכול להיות משהו שמורה למשחק או במאי, או אנשים שאני מעריך, או מאמנים, או מישהו אמר לי, ויש לי דברים קטנים כאלה שאמרו לי שאני פשוט כותב לי אותם. אני לא צמא, אני לא מעיז לצאת מהבית בבוקר בלי לקרוא את זה ולנשום את זה וככה לצאת. אם זה לקרוא. מה שאני משתמש כדי להתאים את עצמי בוויטמינים האלה שאני מדבר עליהם, זה אני רושם בצורה מודעת דברים טובים. קל לנו לזכור דברים שליליים שאומרים.
כן.
מאוד קל. כאילו, אני אגיד
לך עכשיו... לא אמרתי לך אוקיי.
בדיוק. זה משהו דפוק במנגנון שלנו. יגידו לך עכשיו 9 דברים נהדרים, דבר אחד רע, את זה אתה תזכור. המנגנון הרוסי, אני קורא לזה. אז אני רוצה ההפך, אני רוצה, יגידו לי, 9 דברים רעים, דבר אחד טוב, או, את זה אני רוצה לזכור. אז יש לי קיר קטן בבית שאני מדביק עליו פתקיות, ובכל פתקית כזאת, על צבע אחר, שזה יהיה לי כיף וצבעוני בעיניים, אני רושם משהו טוב שמישהו אמר לי, זה יכול להיות מורה למשחק, זה יכול להיות במאי, זה יכול להיות מאמן, זה יכול להיות מישהו שאני מעריך. פעם הייתי עושה את זה עם משפטי השראה, שמורים בישראה. והיום אני עושה את זה עם דברים שאמרו לי אישית. וזה יכול להיות משהו קטן, אבל המשהו קטן הזה, זה מה שאני רוצה לזכור כשאני הולך לעשות עכשיו משהו שהוא קשה לי. כשאני הולך עכשיו לאודישנים ואני יודע שהרוב הסיכוי נגדי. כי אני לא אנגלי, ויש לי מבטא, ואני כנראה לא אהיה הרקדן הכי טוב בחדר, ולא אהיה הזמר הכי טוב בחדר, אבל אני יודע שאני כנראה אהיה השחקן בין הכי טובים בחדר. ואני יודע שאם יהיה משהו קורני, אני אקרא אותם. אני אקרא אותם, הם יפגעו שם, אני יודע את זה. ככה גם אז באתי לאודישנים האלה. זאת אומרת, אמרתי, אוקיי, אם אני עכשיו ייתנו לי להראות מה אני יודע לעשות, אני הולך לקרוא אותם.
השתמשת באף האדום?
לא, לא, אין אביזרים.
אין אביזרים.
רק אתה.
וואלה. למי שככה.
אין אביזרים.
למי שככה רק יקשיב לזה באודיו, רגע מה אני רואה, כן? אבל יובל יש בתיק אביזרים. הוא לא יוצא מהבית בלעדיהם. זה היה לי מאמין לפני שנה בניו יורק, ובאחת החנויות ראיתי שם סלסלה של אפים אדומים. אמרתי, וואו, זה... נוספתי שקית, והבאתי לו.
אורן, זה הצעצוע החדש שלי, הוא מולדת 36. זה מה שאשתי קנתה לי.
יש לו פה סנן שלם של... סנן שלם של אביזרים שעוזרים לך להעביר את היום, אני מניח.
אתה יודע מה המשמעות של האף האדום זה עבורי, זה לזכור...
קודם אתה רואה אותו, למי שלא... אתה יודע, אתה לא יכול לדבר על האף האדום בלי שאנשים יבינו למה אתה מדבר. בוא, עכשיו זה יותר מוכר לי.
עכשיו אני מזהה אותך. האף האדום עבורי זה מזכיר לי שהחיים קצרים ואנחנו צריכים לשחק ולרשות לעצמנו לשחק ולא לקחת את החיים ברצינות מדי. זה השיעור הכי גדול שקיבלתי מכל ה... אתה יודע, תקופת ההייטק ותקופת המשחק, וכאילו הפוך על הפוך, פתאום יש לי יותר כסף ממה שהיה לי אם הייתי עובד בהייטק. זה השיעור שקיבלתי, תשחק, תתנסה, אל תפחד. אני לא אומר, צריך לעשות דברים בחוסר אחריות, לא. זה דרך, וזה קשה, וכמות החרא, סליחה, הביטוי שאכלתי היא עצומה, אירן, וכמות הדמעות שבכיתי והתסכולים שהיו לי, ובעיקר בשנה האחרונה פה, שאני, אתה יודע, שאני מרגיש שזה אלפון גדול עליי, אבל זה שווה את זה. כי אתה מתנסה, אתה עולה למגרש, אתה משחק, בחיים קצרים מדי, לשחק אותם על בטוח. ואתה יודע, זה מה ש... הכי מפריע, הכי כואב לי כשאני, כאילו יש משהו בתרבות שלנו שהוא נורא מסרס אותנו, נורא מאלף אותנו, ללכת על בטוח, ללכת על בטוח, ללכת על בטוח. רבק. ללכת על בטוח כדי שאני אמות בצורה בטוחה בגיל, לא יודע מה, 80, 90, 70, 60, 50, 40, לא יודע מתי. מישהו מבטיח לי שאני אחיה מחר. אז יופי, אז יכולתי להישאר בארץ ולשחק בתיאטרות האלה, אבל זה הקומפורט זון, אני לא יכול לגדול אם אני נשאר בקומפורט זון הזה, אני לא אתנתח, אני... מורה של אחת מהמורות לריקוד שאני מאוד מעריך, מייצא איתנו לבירה בסוף השנה הזו. והיא אמרה לי, נורא התרשמתי, היה לנו הפקה עכשיו, שעשינו לי אודישנים, וקיבלתי תפקיד ברוך השם, והכל היה נהדר. היא אמרה, נורא נהניתי מהתפקיד שלך, אמרתי לה, תראה, הקטנתי את עצמי. אמרתי לה, כן, אבל זה הקומפורט זון שלי. היא אמרת, מה זאת אומרת? אמרתי, כי היה לי רק סצנות, היה לי נאמר אחד ריקוד ושירה, אבל בעיקר סצנות. וזה הקומפורט זון שלי, אני בא במשחק, ואני יודע שאני שחקן מאוד חזק, ואני מרגיש מאוד בנוח על הבמה. אז היא חייכה, ואומרת, והדברים האחרים הם לא הקומפורט זון, אמרתי, כל דבר שאני עושה פה שהוא לא משחק, הוא לא הקומפורט זון שלי. אז היא מחייכת, ואני מסתכל, אני מחכה שהיא תגיד, ואז היא מסתכלת ואומרת שלפני שבאת לפה, האזור הנוחות שלך היה זה. ועכשיו האזור הנוחות שלך הוא
מתרחב.
ואם אתה תמשיך, אז הוא יהיה זה. ואם אתה אחרי שתסיים ואתה תמשיך, הוא יהיה זה.
אז לאן מכאן? מה הדבר הבא?
אני רוצה לעבוד איפה שאני אוכל לעבוד ולהישאר, כי לא בטוח שאני אוכל להישאר פה בגלל ענייני ויזה. אני מקווה שאני צריך לפתור את זה. אני מקווה שאני אוכל להצליח להישאר ופשוט לשחק בליגה של הגדולים, זה מה שאני רוצה. אני רוצה לשחק בליגה של הגדולים, אם אני יכול לעשות את זה פה זה נפלא, אם לא פה אז במדינה אחרת נפלא. הייתי שמח לעשות את זה באנגלית, כדי לאמן את המוח שלי שזה אפשרי לא רק בעברית. היה לי שיחה, אני חושב בשנה הזאת אחד הדברים מעניינים שקרו לי ולשתי פה בגלל כל הקשיים של להיות זר במקום חדש וכל הקשיים שאני חווה בלימודים, גם ברמה המקצועית וגם ברמה הבין-אישית בגלל הפער התרבותי, ובסופו של דבר הכל נובע מההרגלים שלך. למה אני מתכוון? זה קצת עמוק, אני מקווה שאני לא הולך לפגוע בזה, כי אתה יודע, אפילו מילים רק מורידות מהדבר. אם ההרגל שלך הוא מישהו שאומר לך לא, וזה כמובן שזה מבאס, אבל אם אחרי זה מרומם אותך ונותן לך מוטיבציה לעשות את זה עוד פעם עד שהלא הזה יהפך לכן, זה הרגל. וההרגל הזה נובע מצורת חשיבה מסוימת. זה אומר שאתה נותן לעצמך מספיק קרדיט, שאם תעבוד קשה, לא בטוח. אבל רוב הסיכויים שתוכל להפוך את הלא הזה לכן. ואתה סומך לעצמך שתוכל להישאר ממוקד, להתמיד, מה שנקרא לשמור על נחישות עדינה, עם חיוך.
חיוך אף אדום עוזר.
מאוד. ולהתמיד בזה. עכשיו, אם ההרגל שלך אמרו לי לא, אני לא מספיק טוב, אני לא, אני לא, אני לא, אני לא, אני לא, אני לא. הרי מי האויב הכי מסוכן של עצמנו?
אנחנו.
אם מורה בא ואומר לי, תשמע, זה גדול עליך, ואני מאמין לו, כי הוא המורה ואני התלמיד, אז זה לא אפשרי עבור. אבל אם אני בבטן מרגיש שאני לא בטוח שמה שהוא אומר נכון, אני חושב שזה כן אפשרי עבורי, ושהוא לא בכך. אגב, אחרי שהתקבלתי, סיפרתי לו, אמר לי, אני לא יודע מה להגיד. אמרתי לו, אל תגיד לאנשים שמשהו אפשרי או לא אפשרי עבורם, כי אתה לא יודע מה נמצא שם בפנים. אתה רואה רק את קצה הקרחון, אתה רואה רק את מה שמעל פני הקרקע. אתה לא יודע מה נמצא מתחת. אתה לא יכול להגיד דבר כזה. זה גם שיעור עבורי, שאתה יודע שאנשים באים אליי לכל מיני דברים כלכליים ונדלן וזה. אני אומר, גם אם אני אומר לך משהו, זו רק הדעה שלי, אני לא יכול לדעת. אני לא יודע מה מצטטר שמפנים, איזה עוצמות יש שם, איזה לב יש שם, איזה נשמה יש שם, איזה כוחות נפש, איזה תעצומות, אני לא יודע. וזה הכל ההרגלים שלנו, איך אני חווה את החיים, איך אני חווה את המציאות. תשמע, זה דברים עמוקים. בשנה הזאת שאני פה, אני ואשתי הבנו במה, הדברים האלה הם עמוקים. אתה יודע, כל הסמינרים האלה, משנה את החיים שלך, אתה בא ל-48 שעות, אתה משנה את החיים שלך, זה תהליך, זה להטמיע צורת חשיבה, זה... אין פתרונות קסם, אין פתרונות קסם. קסם, אני שנה במקום הזה, אני בקושי עושה פירואט, אין פתרונות קסם. לא, אתה מבין, אבל זה מטאפורה לחיים, הדבר הזה עבורי.
כן, לגמרי.
גם מישהו אמר לי, שאני מאוד מכבד, הוא אמר לי, תראה בר, הניסיון הזה לא רק לימודים בשביל להיות שחקן ופרפורמר יותר טוב, אלא תראה על זה כקרקע פוריה למעבדה של החיים. תראה, תנסה לראות את עצמך ותלמד את עצמך בסיטואציה הזו.
משפט על גוסטר?
גוסטר אהבז.
אחד התפקידים הראשונים שלך בזה אתמול, לא?
הייתי אמור לשחק את התפקיד הראשי בהצגה הזו, לא סיפר בי לך.
אוקיי, אבל...
ובסוף...
זה גם הצגה, זה היה מוצ...
מאחורי הגדר.
מאחורי הגדר.
של ביאליק, ביאליק פטרון פסיק. ומי שקיבל את זה היה מישהו אחר. ושמחתי, כי זה אחד החברים הכי טובים שלי. היה החבר הכי טוב שלי גם בניסן עתיב. והבמאי אמר לי, אבל אני רוצה שתהיה חלק מההפקה. ואין לך תפקיד, נמצא לך תפקיד. זאת אומרת, זה לא כתוב במחזה. זה אגב גם שיעור לחיים, מאלף. אתה לא צריך טקסט בשביל לעשות עבודה טובה על במה, אתה לא צריך תפקיד גדול ראשי, אתה לא צריך להיות רומר כדי ל... ואז היה כל מיני דמויות קטנות שנתבקשתי לשחק, ואת הדמות של אבא אז...
גוסטר.
והלכתי למעצבת, סרטטנו לה איך אנחנו רוצים שזה ייראה, והכיר לי אבז, ואתה יודע, כדי שאני אתרגל, אז הייתי מסתובב איתו גם ברחובות בנחלות, אז גרתי בירושלים בנחלות. החתולים נורא פחדו ממנו. אז קראתי לו חתולים. ופעם אחת שמתי אותו ביני לבין נטלי, ישר לי דענו, היא לא, זאת אומרת, היא תוררה, והיא ראתה את הראש שלו. את הראש שלו ליד הקמית. היא לא הרביץ לי שאני אידיוט. וזה, אני חושב שזה אחד התפקידים הכי מגניבים שיצא לי לשחק בתיאטרון מקצועי. האהבז הזה, גוסטר.
טוב, נפסור לו דעה שמצלה.
אני מסגר אותו, באיזה קופסה בבית.
אוקיי. אז נצא ככה לסיכום, אם היה משפט אחד, עצה אחת שהיית יכול להגיד לאנשים שיש להם איזשהו חלום, יש להם איזשהו רעיון, יש להם מיזם, מה שזה לא יהיה. הם לא רואים את הדרך, הם לא יודעים איך להגיע לשם, אין להם מושג מה יקרה. מה, אם יש דבר אחד שככה, מהניסיון שלך הייתה... אני יכול לשתף איתם שכדאי שבו הם יתמקדו.
שאלה גדולה היום, אני מלא, אני צריך עזרה שלך בטלפון, אי אפשר.
מה לך היה דבר שאתה חושב וככה מסתכל? כי עשית, אתה יודע, אתה תיארת פה ואנחנו מגענו בקצה קצה של דברים, אבל...
ואין פה, סליחה, אין פה כלום, לא... אין פה סינדרלה, אין פה חשוב לי להעביר את זה, יש פה מלא שעות עבודה קשה. אתה מכיר את המשפט הזה, אנשים מתוגמלים בפומבי על, על, על אלפי שעות עבודה שהם עושים בחדרי חדרים?
כן.
אין קסם. אבל כן, במקביל לעבודה הזאת, יש דברים מסוימים. גם על זה היה לי שיחה לא מזמן עם אשתי, שאני אומר שבשביל להגיע רחוק אתה צריך מורה. וכמו שאתה אומר, לפעמים ההוגה כל כך גדולה, אתה לא יודע, ההוגיה כל כך גדולה, אתה לא יודע מאיפה לתת ביס בכלל, מאיפה להתחיל. עכשיו, פה יש עוד משהו עמוק, שאני חושב שכשאתה לא סומך על אנשים כי ידפקו אותך, רימו אותך, ולכולנו זה קרה. כשאתה לא נותן אמון, לפעמים אולי זה כי אתה לא נותן אמון בעצמך, אבל גם אם אתה נותן אמון בעצמך ואתה לא נותן אמון באחר, אז אתה חושב שאם אתה תלך למישהו, זה לא יעזור לך. כי הוא ירמה אותך, כי מה זה כבר זה, וזה עוד פעם יעלה לי כסף, וזה 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 וזה, ועוד קורס, אתה מבין? זה לתת אמון בעצמך, ולתת אמון בחיים, ולתת אמון באנשים שאתה הולך אליהם. ואולי חלקם יעזרו לך, ואולי חלקם לא יעזרו לך, אבל זה לתת אמון, ולהסכים לתת אמון,
ולה... אני רוצה רגע להקשות פה מהנקודה הזאת, בסדר? כי מה שאמרת חושב שהוא מאוד מאוד משמעותי, אבל זה סוג הדברים שהוא, הם לכאורה פשוטים אך לא תמיד קלים. זאת אומרת, איך אתה בעצם אומר, בוא תיתן אמון קודם כל בעצמך, אחרי כמובן, באנשים שאתה חושב וכולי, אבל איך מישהו שעוד אין אותה, עוד אין לו את ההצלחה, עוד אין לו את הניסיון, עוד אין לו את ההוכחות לכאורה החיצוניות, איך בן אדם כזה מביא את עצמו למקום שאומר, אני נותן אמון? כי זה מאוד, כאילו שוב, ברציונל, מה שאמרת, הוא מאוד נכון והגיוני, אבל בסוף זה משהו פנימי רגשי אצלנו. איך אתה מביא את עצמך למקום שאתה לא רואה את הדרך, שאתה לא רואה שיש לך את היכולות, אתה לא יודע אם יש לך סיכוי בכלל מול הדבר הזה. איך אתה בנקודה הזאת?
וואי, הבנת, אתה שואל משהו גדול, 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 אני מפחד שאני אפגע בזה על ידי מילים.
ננסה לפצח את זה.
אתה צריך להיות מוכן לשלם את המחיר.
אוקיי.
ולשלם את המחיר, הכוונה היא לא רק בכסף, אלא בעבודה ובהשקעה וב... אם אני יודע שאני רוצה להגיע עכשיו למקום מסוים ויש שביל, שאני יודע שפחות או יותר מוביל לשם. רק אני לא יודע כמה הוא באמת ארוך, כמה הוא יהיה קשה, לאיזה גובה הערים בשביל הזה מגיעים, באיזה עומק המים בשביל הזה, אבל אני יודע שאני צריך לצעוד בשביל הזה. אז זה קודם כל המוכנות בכלל להגיע למצב שאתה צועד בשביל. ואז זה כבר המוכנות, וזה כבר חדר כושר מנטלי, לצעוד בשביל הזה ולהבין שזה שאתה צועד בשביל, זה כבר דבר מופלא, זה כבר מתנה, זה כבר הצלחה. זה לא רק אם אתה תגיע לצד השני, גם אם אני לא אשחק פה בווסטן.
עצם הניסיון, התנסות עצמה.
כן, כי אתה, כי זה הופך אותך למישהו אחר. אני אומר, אני היום, אחרי השנה הזאת, בן אדם אחר. בן אדם ש...
אתה אמרת פה העניין של המכונות לשלם את המחיר, ומה שאני ככה רואה בך, לאורך השנים שאנחנו מכירים, שלוש שנים כבר היום, זה אדם שממש מוכן לעשות whatever it takes. כאילו לעשות מה שצריך. זאת אומרת, אני הולך להתקיל אותך פה, אני לא יודע כמה מהחבר'ה שלומדו אותך, נגיד, בניסן נתיב, אתה בקשר מכיר, אבל כמה מהם למדו בחו"ל, או לומדים בחו"ל, או עשו איזשהו מהלך כמו שאתה עשית, סטטיסטית?
כמובן שהם מעטים מאוד.
מעטים
מאוד. לא רק מהכיתה שלי, אלא בכל מקום של בן אדם שהולך ולומד משחק. ואני חייב להגיד פה שעם כל הכבוד לדרך שעשיתי ולעבודה ולכל, אני אוקיי. אני מימנתי את זה בזכות הנדל"ן, חד משמעית. החוויה הזאת פה, אני אפשר להגיד לך סכום שלא... אני זוכר שסיפרתי בזמן שבו פרוקטר עלה לך תהליך איזה 100,000 שקל.
נכון.
אני מדבר רק על השנתיים לימודים האלה, עם המחיה והזה, אני מדבר פה על משהו כמו 250,000. רק הנדל"ן, אני בחיים לא הייתי יכול לממן את זה בלי הנדל"ן. ואני מכיר אנשים שעושים את זה גם בלי הנדל"ן, ופשוט מה שהם עושים זה פונים להמון קרנות ומוצאים מלגות, ופשוט מוצאים איך לגרום לזה לקרות, וזה עוד יותר מעורר השראה בעיניי. חלק לומדו משחק גם שעושים דברים בחו"ל, וזה נפלא, וזה מעורר השראה, ואנחנו נורא מחזקים אחד את השני. אבל כמובן שהרוב האנשים לא יעשו את זה, אבל זה בכל תחום. אבל גם רוב האנשים שלמדו משהו מסוים, זה לא בהכרח אומר שהם יעבדו בו, שיצליחו בו, וזה... כי זה לא בכך התאמה שלך על דבר, זה גם כמה אתה מוכן ללכת עם זה רחוק. עכשיו, זה מצחיק, את... אתה יודע, לפעמים אנחנו לא רואים את עצמנו, הלוואי והיינו רואים את עצמנו כמו האנשים שרואים אותנו מהצד ואומרים לנו דברים טובים. כי יש איזה משהו במנגנון, לא יודע, זה משהו דפוק. אני לא יודע אם זה רק חינוך רוסי, אולי זה גם מי שלא חינוך רוסי, של... שאנחנו רואים את החצי כוס העריקה של עצמנו, ובגלל זה אני אומר, אני מזכיר לעצמי את הדברים טובים שאמרו לי, ובגלל זה אני רושם לעצמי אותם על לוח כזה, לוח ההשראה, אני קורא לזה, ואני קורא את זה כדי לחזק את עצמי, כי אני רוצה להיות הגרסה הגדולה יותר שאני יכול להיות של עצמי.
אז ככה, מה שאני אין לסיכום אחד, אם מישהו מוצא עוד...
אני תהיה לשאלה, אני לא יודע.
אני חושב שלגמרי.
זה להסכים לשלם את המחיר.
זה המכונות ללכת. יש פעם כן, יש בזה מכמה זוויות, אפשר להגיד שאמרת את זה, אבל את המכונות לשלם את המחיר, ולעשות whatever it takes, וללכת בדרך, גם אם אתה לא באמת יודע אם תיקח אותך או לא תיקח אותך.
אבל whatever it takes לא אומר שאתה צריך להיות סופרמן, זה לא אומר שזה יהיה קל, זה לא אומר שאתה לא תבכה, זה לא אומר שאתה לא תיפול, זה אומר אבל... שאתה צריך לעזור לעצמך, לתמוך בעצמך, ואם הבן או הבת זוג יכולים, אז כמובן שזה מבורך וזה נפלא, או ליצור כמה חברים שיתמכו לך, ליצור ממש מערך כזה של אנשים שיגידו לך, אוקיי, עוד קצת, קום, עוד קצת, קום, קום, אל תפסיק, עוד קצת, עוד קצת. אתה יודע, כמו שאתה עצמא אותם, ואתה מת להפסיק עוד קצת, עוד קצת, וסיימת. זה הדבר הזה, זה לא... ה-whatever it takes, זה לא להפסיק. זה לא להפסיק ללכת בשביל הזה, וגם אם נפלת, לתת לעצמך את הזמן לחוב את זה ולקום. זה לא להיות סופרמן, אבל זה חשוב לי להדגיש את זה. אני, אתה יודע, אני אף פעם לא הייתי הכי חכם, אף פעם לא הייתי הכי כלום. הכי כלום, אף פעם לא קיבלתי 100 בשום דבר. תמיד אני אומר, למה אף פעם אתה לא קבל 100?
איפה אנשים יכולים למצוא אותך? מי שרוצה עוד ככה יותר להכיר, או שרוצה לשמוע על התוכנית שלך, איך אתה יכול לעזור לו בענייני נדל"ן? לאן הם יכולים ללכת?
יש לי ביוטיוב ערוץ של אני מעלה דברים של משחק, ויש לי ערוץ ביוטיוב שעוד יותר פופולרי של דברים של נדל"ן והשקעות. יש היום צוות נפלא, שכבר כמה שנים אנחנו עוזרים לאנשים לרכוש דירות בארץ, בעיקר, וגם השקעות בחו"ל. אנחנו עושים סדנאות, שהסדנאות מוקבות גם מקורס דיגיטלי של התכנים הכי טובים שלי שריכזתי ותמצאתי, וגם דברים פרונטליים מול הצוות שלי וסיורים בשטח. שכל הדבר הזה נועד בשביל בעצם להראות לאנשים, תראו זה מה שעשיתי, זה בר שכפול. אתם צריכים לעשות א', ב', ג', ד', אנחנו מאפשרים לכם לבנות יד ביד, כדי שזה יהיה בר שכפול גם עבורכם. כשעשיתי את הקורסים של הנדל"ן, אגב, דיברת על המשחק. היה שם מלא אנשים מכל מיני תכונים, יותר צעירים, יותר מבוגרים, 50 איש בכיתה, אולי שניים קנו דירות. עשיתי איזה 7 קורסים. אולי שניים בכל קורס הכרתי שקנו דירות. למה? נכון, אבל אם שם היה משהו מאוד בולט, זה שכולם פחדו, וגם אני פחדתי פחד מוות, אבל מה בידל את האנשים שכן עשו? או שהם הסכימו לקפוץ למים על עיוור, שאני לא הסכמתי כי פחדתי מדי, או שהם מצאו מישהו שילווה אותם. ואז בזמנו הגילי הזה שליווה אותי, שישב לידי באותו קורס, ואמר לי, מה זה אחרת הזה? אני אומר, ברצה שהתחילו לרשום נוסחות במספרים, הגעתי טוב, התחלתי לשפץ את הדירות, וככה זה, ואז הוא ליווה אותי והראה לי מה לעשות ואיך לעשות, זה בדיוק מה שאני עושה היום, בדיוק כמו שעשו עבורי, אני עושה עבור אחרים, עם צוות, בצורה מאוד מסודרת, אז אפשר להגיע לדרך שם, ולהגיע לסדנאות שטח שלנו, סיורים.
כמובן, אנחנו יכולים קישור שאתם תוכלו להגיע בשם שירות היובה. משפט לסכם?
פשוט מאוד סכם, לא דיברנו על כלום. החיים קצרים מדי, אני משחק על הלוח. וכשאנחנו לא משחקים על הבטוח ואנחנו מרשים לעצמנו לקחת סיכונים, אנחנו עלולים לכאוב. וזה כואב, אני לא אומר שלא. אבל אם אנחנו ממשיכים ללכת, ומרימים את עצמנו וצועדים הלאה, בסופו של דבר אנחנו מסתכלים אחורה ואנחנו... זה המדליה האמיתית של החיים. לא ההצלחה או הכסף או כל הדברים האלה, זה פועל יוצא של הדבר הזה. אני מוקיר תודה על הזכות לשתף איתך את התובנות מהמסע שהיה לי בשנה האחרונה, וזה, אתה יודע שאני מאוד מעריך אותך, וזו זכות בכלל שאתה מראיין אותי, ולא ההפך. כי זה אמור להיות ההפך. ואני מקווה שהרעיון הזה יועיל לכמה שיותר אנשים. פשוט תודה.
תודה שבאתם, תודה רבה.
האף הזה בשבילך.
זהו, עד כאן לפרק של היום. אם אהבתם את הפרק, אל תשכחו לדרג את הפודקאסט שלנו באייטיונס, גוגל פודקאסט, ספוטיפיי, סטיצ'ר, סאונד קלאוד, יוטיוב, ובכל פלטפורמה אחרת שדרכה אתם מאזינים לנו כרגע. תוכלו למצוא באתר הפודקאסט כסף-טוב.biz את כל הכישורים הרלוונטיים לפרק הזה. שם גם תוכלו להירשם לפודקאסט, ואנחנו נשלח לכם תזכורת בכל פעם שאנחנו מעלים פרק חדש. נרשמים באתר כסף-טוב.biz. אני מזמין אתכם לכתוב לי תגובות, מה אהבתם, את מי תרצו לשמוע בפרקים הבאים, או כל הערה אחרת שיש לכם. מוזמנים לשלוח לי ישירות למייל aran@kesef-tov.biz או בפייסבוק שלי facebook.com/aranfanpage. וחבר'ה, אל תהיו קמצנים, שתפו עם החברים שלכם. מה, לא מגיע להם גם ליהנות ולהפיק ערך? אני רן שטרן, שמח שהזנתם לנו ונשתמע בפרק הבא.